לרדיו אורני 103.6 FM תחנת הרדיו של מכללת אורני. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורני.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית הפודקאסט שלנו, טניה לחיים. אנחנו כבר הגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק מספר 9 בפודקאסט שמסכם לנו נושאים מרכזיים מספר הטניה, והנושא שלנו היום יהיה מצווה מול עבירה. כדי להבין טוב את הנושא שלנו היום, אני רוצה להקדים קצת מה שדיברנו בפרק הקודם. בפרק הקודם דיברנו בעיקר על המצווה שנקראת מצוות אחדות השם, שזה אומר שהמציאות של אלוקים נמצאת כאן בעולם, גם אחרי שהוא ברא את העולם, באותו תוקף ובאותה מעלה, בדיוק כמו שהיה לפני בריאת העולם. כמו שכתוב, אני השם לא שיניתי, זאת אומרת לא השתניתי בעקבות בריאת העולמות. לאחר שהבנו שבעצם כל המציאות היא חלק מהמציאות האלוקית והתפשטות שלה, כעת אנו רוצים להבין יותר טוב את המשמעות של תורה ומצוות. זאת אומרת, מהי המשמעות של הקיום של המצוות, ולעומת זאת מהי המשמעות של הפירוד שקורה באמצעות העבירה. רק בתור תזכורת נאמר שבסיום הפרק הקודם דיברנו על כך שגם הרוע שקיים בעולם גם הוא חלק מהמציאות האלוקית, והוא חלק מהצמצום האלוקי שנועד לתת ביטוי גם לחלק השלילי כביכול, והוא עצמו חלק מאחדות השם שאלוקים קבע שכך היא הדרך לקיים עולם, שהעולם יהיה מורכב מטוב ורע, ולרע עצמו יש גם מציאות שהיא עצמה חלק מהמציאות של הקדושה, אבל היא חלק בכך שהיא מציאות של רע, והתפקיד של האדם הוא להתגבר על הרע הזה ולא לרדת אליו. אז בהתאם לכך אנחנו גם נלמד היום על הקשר והיחס והמרחק בין מצווה לעבירה. אני רוצה לקשר את זה למפה הכללית של ספר התניה. בחטיבה הזו שאנו נמצאים בה כרגע, בעל התניה רוצה בעצם להביא את האדם למצב כזה שהוא מצליח לשלוט על עצמו ולקיים במחשבה, בדיבור ומעשה, בכל רגע ורגע, את מה שהוא בעצם מאמין בו. הרי כמו שדיברנו, יש לאדם כוח שנקרא כוח המסירות נפש. ואם המסירות נפש הזאת נמצאת אצל האדם במצבים קיצוניים, אז אנחנו רוצים ללמוד איך להביא אותם לידי פועל גם במצבים יומיומיים רגילים. ולכן כדי להבין את זה טוב יותר, אדמור הזקן, בעל התניה, נכנס בעצם להסביר את ההגדרה של המציאות של העולמות ביחס לבורא, ובהתאם לכך, בעקבות כך, גם את ההגדרה של המצוות והיחס של המצוות לבורא והיחס של העבירות כלפיו. הרי כמו שגם שאלנו במפגש הקודם, אם הכל זהו, אז מה באמת הבעיה בעבירות? הרי גם עבירות זה חלק מהמציאות האלוקית. אלא שכאשר האדם מבין שבאמצעות כל מצווה הוא מתחבר ברמה הכי עמוקה שיש, כמו שנלמד היום, ובאמצעות כל עבירה, אפילו עבירה קטנה, הוא מתנתק ברמה הכי עמוקה שיכולה להיות, כמו שגם על זה נלמד היום, המשמעות והיחס למצוות פתאום משתנים. וכמו שהתייחסתי תמיד לכך שאם יגידו לי, תשמע, או שאתה ממיר את דתך, או שמוצאים אותך להורג, ופתאום ההחלטה שלי כן הייתה, עזבו, אני לא רוצה להתנתק מהיהדות שלי לרגע אחד, אז שההחלטה הזאת תלווה אותי בכל מצווה קטנה, ובכל עבירה קטנה. אני בא לדבר דיבור שלילי על בן אדם אחר, אני אגיד, רגע, רגע, בדיבור השלילי הזה אני מתנתק מאלוקות. לא רוצה להיות מנותק מאלוקות אפילו לרגע אחד. המהלך הזה וההסבר שבא לתניה מסביר לנו, כדי להביא את האדם למצב שהוא מצליח לממש את הדבר הזה, בכל רגע ורגע. איך עושים את זה בפועל? זה אנחנו נלמד במפגש הבא. אבל המפגש של היום, שהוא כחלק מתהליך מאבני הבניין להגיע למבנה השלם הזה, הוא באמצעות ההבנה של מהות המצוות ומהותם של העבירות. אז אם כן, אחרי הקדמה הזאת, אני רוצה לעשות עוד הקדמה כללית בנוגע למצווה. בכלל, כשמדברים על המושג הזה שנקרא מצווה, אז יש כמה דרכים איך להסתכל על המצוות שאלוקים נותן לאדם. אנחנו יודעים שכל דת מכילה בתוכה את המצווה, האלוקים, המצווה, האדם והמצווה. המצווה היא בעצם הציווי. למה נקרא מצווה מצווה? מלשון ציווי, שהבורא, האלוקים, מצווה את האדם לעשות. מה זה ציווי? ציווי זה כמו מטלה. זה כמו איזשהו תיק. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המצוות שיש, יש בתורה, יש 613 מצוות שעל האדם לקיים. המון, זה חתיכת תיק. וכשמסתכלים על זה, מתבוננים, אומרים, רגע, כל כך הרבה יש לי לעשות, כל כך הרבה, זה כבד ממש. ואדם שחושב על זה, אז הוא אומר, אתה יודע מה, אני, אולי אני אוותר, אני לא יכול לעמוד בכל כך הרבה מטלות, זה משגע אותי. עכשיו, מצד אחד זה נכון, זה באמת לא קל, וגם זה ציווי, זה גם מלשון הכרח. לא מלשון, אתה יודע מה, אם אתה רוצה להתנדב, תעשה. לא, זה כך צריך לעשות. אלוקים מצווה אותך, הוא דורש ממך. הוא לא מבקש אם אתה רוצה לעשות טובה. הוא בהחלט דורש. והדרישה היא לא פשוטה. ולכן האדם יכול להרגיש שזה כבד עליו. למה הדבר דומה? לילד קטן שהולך לבית הספר, והתיק שלו כבד, 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 כבד. וואי, איזה כבד. הוא לא יכול לסחוב את זה. הוא בא להוריד את התיק, הוא מסתכל לפנים, הוא לא רואה ספרים, הוא רואה אבנים, הוא רואה סלעים, זה כבד לו ממש. אבל אם נניח הילד מוריד את התיק מהגב, והוא מסתכל בתוך התיק והוא רואה ערימות של יהלומים, עכשיו ילד לא יודע כמה הוא מבין ביהלומים, אבל מבוגר, שהולך עם שק כבד על עצמו, ופתאום הוא מגלה שהשק הזה מפוצץ ביהלומים יקרה ערך, ברור שהוא ייקח את השק, ויסחוב אותו בשמחה, העיקר להגיע ליעד, כי הוא יודע שכל קילו וקילו שהוא סוחב, הוא סוחב בעצם יהלומים, והוא סוחב הרבה הרבה כסף שידאג לו, שיסדר אותו לשארית חייו. ולכן פתאום המסע שהוא סוחב, הוא נהיה הרבה יותר קל. אותו דבר המצוות. המצוות יכולות מצד אחד להרגיש לאדם כבדות, הציוויים, אבל יש עוד משמעות למצווה. המשמעות הנוספת למצווה זה שכל מצווה היא זכות, כל מצווה היא קשר. כל מצווה, כתוב, מצווה היא מלשון צוותא וחיבור. זאת אומרת, מלשון צוות. אלוקים אומר לאדם כביכול, אני מחפש את הצוות שלי כאן בעולם. אני רוצה שאתה תהיה מהצוות שלי. ולהיות מהצוות של אלוקים זה זכות גדולה. כשאדם יודע להעריך מה זה אלוקים ומה אלוקים רוצה ממנו, אז הוא אומר, אני רוצה להיות חלק בצוות הזה. זה צוות לעניין. אז על הזכות הזאת, אדם מוכן לתת את כל כולו. 613, אין בעיה. אדם שמתגייס לסיירת, סיירת בחירה מובחרת בצבא, אז הוא יודע מראש שהוא הולך לקרוע את עצמו הרבה יותר מחייל רגיל. הולכים להעיר אותו באמצע לילה, והוא יצא לשחיות ליליות במים קפואים, ואחרי זה הוא יעשה ספורט ברמה הכי הכי גבוהה, הוא צריך לטפס לגבעים ולרדת לעומקים ולצפה המון המון משימות. אז החייל יכול להגיד לעצמו פתאום, רגע, וואי, זה כבד עליי כל המשימות. הוא אומר, אדוני, אתה בסיירת המובחרת. אתה נמצא במקום הכי גבוה שחייל יכול להיות. אתה צריך להודות על הזכות, את השם שלך אי אפשר לפרסם, את התמונה שלך אי אפשר לפרסם. אתה חייל מיוחד. כך אדם שמתבונן במהותם של המצוות, כמו שנלמד היום, הוא פתאום מבין שהמצווה זה להיות מהצוות המובחר של אלוקים, אז אני חוטף עוד מצווה ועוד מצווה. רק 613 מצוות, תביא לי 1,000. האמת היא שלא כל אחד יכול לקיים את כל המצוות. יש מצוות שהם של כהנים, מצוות של לוויים, מצוות בארץ ישראל, מצוות בחוץ לארץ. יש כל מיני סוגים של מצוות שלא כל אחד יכול לקיים את כל המצוות בגלגול אחד, כמו שנקרא. אבל אדם שמעריך את הדבר הזה, אומר, אתה יודע מה, תן לי עוד. אתה רוצה שאני, כמה זמן צריך להתפלל ביום? חצי שעה? אני מתפלל שעתיים. כמה אדם צריך ללמוד תורה? מספיק שהוא יקרא בבוקר קצת ובערב קצת? אני רוצה לקרוא המון בבוקר והמון בערב וגם באמצע היום. כמה צריך לתת צדקה? צריך לתת 10%? אני רוצה לתת 20%. כי אדם כזה מרגיש את הקשר ואת השייכות בכל דבר ודבר, הוא נמצא שם עד הסוף. אז זה הקדמה כללית לנושא שלנו, לנושא של המצוות, שהמצוות הן לא רק תיק שהאדם צריך לעבור ולקיים אותו, אלא המצוות זה זכות גדולה ונפלאה שיש לנו להיות בקשר ולהתחבר עם האין סוף, כי הקשר בין דבר מוגבל לדבר לא מוגבל, לאין סופי, לאלוקים שהוא אין סופי, הוא קשר באמת אין סופי. ולכן כשאלוקים אומר, אתה יודע איך אתה מתחבר לאין סוף באמצעות, יש כזה חוטים מאור של בהמה שאתה שם על היד, קוראים לזה תפילין, אתה שם אותם, אתה מתחבר ברמה אינסופית. מזכיר לי סיפור, נראה לי שסיפרתי אותו כבר בעבר, שהיה פעם, היו פעם שתי נשמות שנפגשו באמצע הדרך. נשמה אחת הייתה בדרך לרדת לעולם, והנשמה השנייה סיימה את התפקיד שלה ועולה למעלה. הנשמה שיורדת אומרת לזאת שעולה, שסיימה את התפקיד, תגידי לי, מה יש פה בעולם? שמעתי שזה עולם מיוחד עם הרבה הרבה דברים. היא אומרת לה, תקשיבי איזה עולם, עם רצועות של תפילין, עם מטבע כזה עגול, כזה קטן, מטבע עגול, את יכולה לקיים מצווה ולהתחבר לאין סוף של אלוקים, שאפילו בעולמות עליונים לא יכולנו. אומרת לה הנשמה, וואו, איזה יופי, מה, כזה דבר קטן, מטבע קטן, נותן צדקה, זהו? אומרת, כן, ואיך משיגים מטבע כזה? אז הנשמה כזה נאנחת ואומרת, הבעיה היא שלפעמים בשביל להשיג את המטבע הזה, הנשמה יוצאת. זאת אומרת אבל האדם שמרגיש, אדם שמרגיש את הזכות בזה, הוא לא מחפש להתחמק ולעשות כמה שפחות, אלא הפוך. הוא מחפש כמה אני יכול לעשות יותר ויותר ויותר. אז עכשיו בואו ניכנס יותר לעומק העניין ונדבר קצת על המהות של המצוות והמהות של התורה. אז בשביל להבין את זה, נתחיל עם זה משפט שכתוב בזוהר. הזוהר אומר משפט שמתחלק לשני חלקים שאנחנו צריכים להבין אותו. המשפט אומר ככה, התורה ואלוקים הם דבר אחד. זאת אומרת, התורה של אלוקים היא לא דבר נפרד ממנו, אלא זה הוא בעצמו. אחר כך הוא ממשיך ואומר שהמצוות, יש 248 מצוות מעשיות, זאת אומרת שצריך לעשות אקטיביות, לעומת 365 מצוות פסיביות, אל תעשה. אז אומר, ה-248 המצוות האקטיביות האלה, הם כנגד האיברים של המלך, של הקדוש ברוך הוא, של אלוקים. זאת אומרת, המצוות נמשלו לאיברים שהם חלק מהמלך. עכשיו צריך להבין למה על התורה הוא מדבר במושג של התורה ואלוקים זה דבר אחד, ולמצוות הוא כאילו נותן להם תואר אחר שהם כמו האיברים של המלך. יש הבדל אם אני אומר שזה האיברים של המלך או שזה הוא בעצמו, הרי האיברים של המלך זה הוא בעצמו, מה ההבדל ביניהם? אז בואו נתחיל מהסוף להתחלה, נתחיל קודם כל עם המשפט של המצוות, שהמצוות הם כמו האיברים של המלך. מה זה אומר שהם איברים של המלך? אז בתור הקדמה הוא מסביר שיש לכל בן אדם, יש לו את הרצונות שלו שהוא רוצה לממש אותם. ברצונות של האדם אפשר לחלק אותם לכמה סוגים באופן כללי. יש רצונות פנימיים ויש רצונות חיצוניים. מה זה אומר? בן אדם הולך לעבודה כל יום, עובד, קם בבוקר, הולך ב-8 לעבודה, חוזר ב-4, 5. האם הוא רוצה לעבוד? התשובה היא כן, הוא רוצה לעבוד. אתה שואל אותו, למה אתה רוצה לעבוד? מה זאת אומרת? אני רוצה לעבוד כדי שיהיה לי כסף. אתה אומר, רגע. ואם היית יכול לקבל כסף בלי לעבוד, היית הולך לעבוד? לא בטוח. הייתי אולי עושה משהו אחר, הייתי כותב ספרים, לא יודע מה הייתי עושה. אז רגע. אז אתה רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד? לא, אני רוצה לעבוד, אבל אני רוצה לעבוד כדי שיהיה לי כסף. זאת אומרת, העבודה היא רצון חיצוני. היא לא הרצון הפנימי של האדם. הרצון הפנימי היא לקבל את הכסף. אבל גם הרצון הזה לקבל את הכסף, הוא גם רצון חיצוני, כי אתה שואל את אדם, למה אתה צריך כסף? מה זאת אומרת? כדי לקנות אוכל ובגדים ובית ונכסים, רכב. רגע. אז אם אני אביא לך בית, אתה לא צריך את הכסף, נכון? כי הכסף הוא רק אמצעי להשיג את הבית. ולמה אתה צריך בית וכסף ואוכל? כדי לחיות. כדי לחיות. אז הרצון לחיות הוא הפנימיות של הרצון שלך. זה הרצון הפנימי. זה לא כל שאר הדברים חיצוניים כדי לחיות. אפשר להמשיך את זה, כן? למה אתה חי? זו שאלה טובה, למה אני חי? אני חי כדי לחיות. אני חי כדי לחיות וכדי ליהנות. כל אחד עם התשובה שלו, יש כאלה שיגידו שאני חי בשביל משמעות, יש לי איזשהו תפקיד. אני פה בעולם בשביל, כי צריכים אותי. אם לא היו צריכים אותי, אז לא הייתי כאן. אז זאת אומרת שלכל אחד יש את הרצון הפנימי ואת הרצון החיצוני. כמו שיש את זה אצל האדם, כך הוא גם ברוחניות בעולמות העליונים. האלוקים, יש לו גם מערכת רצונות שהיא מוכוונת למטרה שלשמה הוא ברא את העולם. עכשיו, המטרה שלשמה הוא ברא את העולם היא נקדיש לה בעזרת השם פרק שלם בפני עצמו, בהמשך הפרקים, אבל באופן כללי, אלוקים ברא את העולם כי הוא רוצה שבעולם הזה ימשיכו הערה אלוקית באופן גלוי ומוחשי באמצעות המצוות. זאת אומרת, שכל בריאת העולמות היא בעצם הרצון החיצוני שלו. שואל אותו, למה ברא את העולם? כדי שיקבו במצוות. זאת אומרת, המצוות הם לא נספח לעולם, אלא הפוך. העולם הוא נספח למצוות. אי אפשר לקיים מצוות בעולמות רוחניים, צריך עולם גשמי, שוב, אני אומר פה ראשי פרקים שאותם אנחנו נבאר בהרחבה בהמשך הפרקים. אבל הנקודה היא שמצוות צריכות להיות בעולם הזה הגשמי, בעולם חומרי. כי אחרת הם דברים, הם רוחניים, הם לא תואמים למטרה שאלוקים ברא את העולם. כמו שהמדרש מביא את זה שאלוקים נתאווה שיהיה לו דווקא דירה פה בעולם שלנו, כמו שנרחיב. אז המצוות, באמצעות המצוות, האדם יכול להמשיך את השכינה, את האלוקות, את הרוחניות פה בעולם שלנו. אז העולם הוא חיצוניות הרצון. אבל מה הפנימיות של הרצון? זה המצוות. אז כשאדם מקיים מצווה, הוא לא מתחבר לאיזה משהו חיצוני, משהו, אוקיי, זה רק איזשהו הערה מאלוקים. לא, הוא מתחבר לפנימיות של הרצון. עכשיו, בנוסף לזה שזה הפנימיות של הרצון של אלוקים, יש פה מעלה גדולה, שפנימיות הרצון הזו באה לידי ביטוי בדברים פיזיים גשמיים בפועל ממש. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא רוצה משהו מסוים, הוא רוצה איזה רגש, הוא רוצה איזושהי תובנה. אלוקים אומר, איך אני יודע מה הוא רוצה? כי בתורה הוא מגלה לנו מה שהוא רוצה, ובתורה כתוב, הוא קשרתם לאות על ידיך, והיו לו את הטובות בין עיניך, שצריך להניח תפילין. אז הרצון האלוקי הזה, כל עוד הוא נמצא בתורה, הוא נשאר כהגדרה של מהי הרצון הפנימי. אבל כאשר אדם מגיע, והוא אדם חומרי, פיזי, הוא לא מרגיש גם כלום, הוא לא איזה רוחני או צדיק, הוא אדם רגיל, והוא לוקח את התפילין הגשמיות האלה, הוא מניח אותם על היד הגשמית שלו, החומרית שלו, ועם המחשבות החומריות שלו, אבל הוא הניח אותה בפועל, אז הוא הביא את הרצון הפנימי של אלוקים לידי מימוש בפועל ממש, כאן בעולם. זאת אומרת, זה לא רק משהו תיאורטי שזה הרצון, אלא זה משהו שהוא מעשי. בסופו של דבר, כך אלוקים רצה שיקרה, וכך קרה כאשר עשיתי את זה. ולכן, החיבור של האדם בשעת מעשה, כשהוא עושה את המצווה, הוא חיבור כל כך פנימי, שהוא בעצם מממש את תכלית הכוונה של בריאת העולם, מממש את הפנימיות של הרצון של אלוקים, בכל הקונסטלציה הגדולה שקורית פה בעולם שלנו. אז זוהי מעלה ראשונה, כשמדברים על מעלת המצוות. עכשיו, הזוהר השתמש בלשון מיוחדת. הוא כתב שהמצוות הם כמו האיברים של המלך. מה מיוחד באיברים? איברים של אדם, ניקח משל כמובן מהאדם, יש פסוק כזה שאומר, מבשרי חזה אלוקה. אדם רוצה להבין את האלוקות, אז תסתכל על הגוף של האדם, תסתכל על הבשר שלך, ומזה אתה יכול גם להבין איך העולמות הרוחניים בנויים. אז המעלה באיברים, שאיברים יש להם, הם מוכוונים מטרה באופן כללי ובאופן תמידי לבצע את רצון הנפש. זאת אומרת, אני לא צריך להפעיל אותם כמו שמפעילים מכונה, כמובן בהנחה שבן אדם הוא בריא באופן כללי, לא נזקק לעזרה של מכשירים וכדומה. אלא כשהמוח נותן פקודה, או שהמוח אפילו לא צריך לתת פקודה, כשהוא רוצה להזיז את היד, הוא יזיז את היד מיד. רוצה להזיז את הרגל, הרגל תזוז מיד. אדם לא צריך לעמוד מול הרגל ולהגיד, רגל תזוזי. זה אפילו לא פקודה ישירה כזאת. זה פקודה כל כך תבועה בתוך הנפש, שהאיברים הם בכלל לא פונקציה כשמדברים על האיברים מול הנפש. זאת אומרת, האיברים הם כל כך מתבטלים, הם כל כך לא מציאות כלפי הנפש, שהנפש לא צריכה לבצע שום דבר כדי להפעיל את האיברים. האיברים הם כמו זרוע ביצועית אוטומטית של הנפש. עכשיו, בזרוע הביצועית הזאת יש כמה רמות. זאת אומרת, יש רמה אחת, למשל, שכל איבר ואיבר יש לו את התכונה הפרטית שלו. למשל, ביד אני רוצה לצייר, יש לי את כוח הציור נמצא ביד. העין היא רואה, אז כוח הראייה נמצא בעין. הרגל היא הולכת, רוקדת. יש המון המון סוגים של התבטאויות של הנפש באיברים. וגם זה, כמובן, זה כאן תלוי גם בפיתוח של כישרון. זאת אומרת, ציור, זה לא אוטומטי מגיע, זה כן מצריך הכנה, אבל הנפש עדיין באה לידי ביטוי באמצעות הציור. אבל יש דברים כלליים יותר, שזה הסוג השני, שזה עצם החיות הכללית של האיברים, שהם קשורים לנפש באופן ספציפי, באופן פרטי, בכל רגע ורגע, ולא יכולים להתנתק ממנו. ולכן, למשל, אם פתאום יש איזשהו איבר שמפסיק לקבל חיות מהנפש, מהמוח, הוא פתאום מתנתק, אז בתוך תקופה, הוא כבר יוצא ממציאותו ונובל, או נרכב, או וכן הלאה, כאשר הוא לא מקבל את החיות שלו. זאת אומרת, החיות הכללית, היא נמצאת אצל כל האיברים באופן שווה. לא משנה עכשיו איזה כוח יש ביד, איזה כוח יש ברגל, המשותף בין יד לרגל ולראש, ולעיניים ולאוזניים ולכל, זה אוזניים האמת, לא יודע איך זה עובד באוזניים, אבל המשותף לכל האיברים הוא שהם מבצעים את רצון הנפש. אצל כל אחד זה יכול להתבטא בצורה אחרת, אבל כולם בטלים לגמרי לרצון הנפש. עכשיו, וזה המעלה במצוות, שהמצוות הם, כשאדם עושה מצווה, הוא לא מתחבר ברמה הפנימית, נקרא לזה ככה, לאלוקות. זאת אומרת, הנחת תפילין, לא בטוח שאתה מבין את המשמעות של התפילין עד הסוף. לא בטוח שאתה מתחבר אליהם ברמה הכי, הכי... אבל מה כן עשית? עשית, הפכת את הגוף שלך, את הגשמיות שלך, את החפצים שלך, הפכת לכלי אלוקות. כי ברגע זה, הם נהיו בטלים לאלוקות, הם נהיו כמו, כמו שאדם רוכב על מרכבה עם סוסים, המרכבה היא דומם, בסך הכל דבר דומם, אבל כשהאדם נוסע עליה, היא פתאום הופכת למרכבה של אדם. מרכבה של המלך. כך גם האדם שמקיים מצווה, באותו רגע, המצווה הזאת היא המימוש של הרצון האלוקי, של פנימיות הרצון האלוקי. היא האיבר של המלך כרגע בעניין הזה שהיא בטלה לגמרי לאלוקות. זו המעלה השנייה או השלישית במצוות, שהמצוות הן מבטאות את ההתבטלות ברמה הגשמית והפיזית הנמוכה ביותר, אבל העמוקה ביותר, שהם הופכים כל דבר גשמי, שכמובן ראוי להפיכה למצווה, הופכים את זה למשהו רוחני. עוד נקודה אחרונה שקשורה למצוות, זה שהמצווה, שמה שקורה שאדם, כשאדם מקיים מצווה, הוא בעצם גורם ללבושי הנפש שלו, מי שזוכר דיברנו על לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, אז כשאני מקיים מצווה במעשה, אז הלבוש שלי, של המעשה כרגע, הוא נהיה כלי ללבוש של המצווה, הוא נהיה כלי לרצון העליון. אז לא רק שזיקחתי את העולם, זיקחתי גם את עצמי, זיקחתי את הנפש שלי, הנפש, החלק בנפש שאחראי על המעשה. אותו דבר לבוש המחשבה והדיבור. כשאדם מדבר בדברי תורה, הוא עכשיו מקיים מצוות לימוד תורה, אז הוא באמצעות המצווה, או שאני מדבר דיבורים חיוביים, או נמנע מלשון הרע, וכדומה. באותו רגע, השכינה האלוקית, האור האלוקי, שורה עליי בכוחות של הנפש שלי. זאת אומרת, לא רק רוממתי את החפצים הגשמיים, רוממתי גם את הנפש. אז עד כאן, לסיכום, זה המעלה של המצוות. המצווה היא לא רק ציוויים לאדם, אלא המצווה היא אופני התחברות והתקשרות בין אדם לאלוקים ברמות הכי הכי גבוהות שיכולות להיות. ולכן הזוהר מתאר את זה כאיברים של המלך, שהם כמו איברים שבטלים לגמרי לרוחב שלהם. אגב, לכן האבות כתוב, גם זה כתוב בזוהר, שהאבות הם היו מרכבה לאלוקות. זאת אומרת שהם היו מרכבה לאלוקות, הם היו כל כך בטלים במציאות, הם היו כל כך, איך מגדירים את זה נכון? לא היה להם מציאות עצמאית משלהם. כל המציאות שלהם הייתה המציאות של הקדושה. אתה ראית את אברהם אבינו, ישר שואל אותך, מה אלוקים רוצה ממני כרגע? מה עכשיו הרצון האלוקי? אתה רוצה שאני אקפוץ לכבשן האש? אני אקפוץ. אני אקח את הבן לעקדת יצחק, אני אקח אותו. אני אעזוב את הארץ שלי וילך לארץ כנען, ילך לארץ כנען, מה שאתה אומר, אני שום דבר, אני כלום, אני כמו מרכבה. מה שהרוכב אומר, אני עושה. כך, אז הם לקחו את הנקודה הזאת שאמרנו על המצוות, ואצלהם זה היה חדור ברמה הכי עמוקה שיש, ולכן הם נקראים מרכבה לאלוקות. אחרי שהבנו מהם המצוות, באופן כללי, אז הגיע הזמן לעבור לתיאור השני של הזוהר, שהוא אומר שהתורה ואלוקים דבר אחד הם. מה זה אומר שהתורה ואלוקים דבר אחד? זה אומר שאם מקודם אמרנו על מצוות, שהמצוות הם איברים של המלך, והם הרצון של המלך, שהרצון מתבצע באמצעות המצווה, הרי שבתורה החיבור הוא אפילו יותר עמוק מזה. מה כבר יכול להיות יותר עמוק מזה? או, כשאני מקיים מצוות תפילין, אז אני והמצווה עם שתי דברים שונים. יש אותי, יש את המצווה, יש את החפץ הגשמי. סיימתי לקיים את המצווה, אז נפרדנו אני והמצווה. זאת אומרת, בשעת קיום המצווה אני מחובר לרצון העליון ברמה הכי גבוהה. אבל כרגע, עכשיו שאני לא מניח תפילין, בשנייה הזאת, אני כבר כביכול חזרתי למצב הרגיל שלי. כשאדם לומד תורה זה לא עובד כך. למדנו כבר באחד הפרקים הקודמים, שבלימוד תורה, ההתאחדות של הנפש עם, עם התורה, היא התאחדות מוחלטת ונצחית. זאת אומרת, כשאני קלטתי איזושהי תובנה אלוקית, התובנה הזאת היא לא רק הייתה חלק ממני ונגמרה, אלא התובנה הזאת מלווה אותי במשך כל היום כולו, כל הזמן. גם עוד 10 שנים אני פתאום יכול להיזכר בתובנה הזאת שלמדתי. למה? כי היא נמצאת איפשהו שם בתוך המוח. היא נמצאת שם, היא לא עוזבת. ולכן כשאדם לומד תורה, אז אדם לא רק התחבר לרצון האלוקי, אלא הוא התחבר לחוכמה האלוקית של הקדוש ברוך הוא. החוכמה האלוקית נמצאת כרגע בתוכו. עכשיו, מה זאת אומרת שהוא התחבר לחוכמה האלוקית? החוכמה היא חלק מאלוקים בעצמו. הוא וחוכמתו אחד, גם הרמב״ם כותב את זה. זאת אומרת, אי אפשר לנתק בין אלוקים לבין החוכמה שלו. אצל אדם אפשר לנתק, כן? אני אחד, אני קוראים לי רובן לצורך העניין, ואני מבין משהו לגבי שמעון, אז ההבנה שלי היא לא אני בהכרח, אלא מה שאני מבין. אני יכול גם להבין שאחד ועוד אחד זה 2. מה זה אומר? שאני נוסחה? אני לא נוסחה. אני בסך הכל הבנתי משהו מסוים. אצל אלוקים זה לא עובד ככה. אצל אלוקים המחשבה, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, המחשבות שלו, החוכמה שלו, היא חלק אחד ממנו, והיא מחוברת אליו בצורה הכי עוצמתית שיכולה להיות. ולכן כשאדם לומד תורה, הוא לא יתחבר לרצון שלו. אני רוצה שתעשה. הרי המצוות, עם כל המעלה הגדולה שלהם, הם לא הוא, אלא הוא רוצה שיעשו אותם. הם כן הוא ברמה הכללית, אבל ברמה הפרטית, הוא רוצה שיקחו משהו גשמי, כביכול מנותק מהאלוקות, ויחברו אותו לאלוקות. אבל התורה, כשאדם לומד תורה, הוא לא לוקח משהו גשמי. הוא לוקח את האלוקות בעצמה. הוא תופס כביכול באותו רגע את האלוקות עצמה. ולכן החיבור, רמת החיבור של האדם באמצעות לימוד התורה, זה חיבור הרבה הרבה יותר גבוה. עכשיו, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהתורה, זה לא רק תפסת את אלוקים בעצמו כביכול, אלא תפסת את זה באופן גלוי. במצווה, כשאני עושה, כמו שאמרתי קודם, אני לא צדיק גדול, כשאני מניח תפילין, אני לא מרגיש עכשיו הערה אלוקית. אבל מה? הרצון האלוקי, הוא נמצא מוסתר בתוך המצווה. בתורה, לעומת זאת, כשאני לומד תורה, אני מתחבר לחוכמה שלו. כלומר, כשאדם לומד בתורה, שכך וכך צריך לעשות, כך וכך אסור לעשות, או שמה יהיה פסק הדין כששני אנשים מתווכחים על איזושהי ירושה, או על איזושהי חלוקה של חצר. אז זה כאילו ויכוח טכני, אבל מצד שני, הוויכוח הזה הוא לא טכני בכלל. הוויכוח הזה הוא חלק מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, של אלוקים. אז כשאני לומד את זה, אני לא רק אומר מה הוא רוצה שיהיה הדין, עזוב מה הוא רוצה שיהיה הדין, מה הוא חושב. זה ככה הוא חושב, ככה הוא הכניס בתוך התורה שלו, שהיא החוכמה שלו. ולכן התענוג שיש לאדם שלומד תורה, היא תענוג מכך שהאלוקות היא בגלוי, באופן גלוי, היא לא באופן מוסתר. זה תענוג גילאי. אדם לומד ואומר, רגע, ההלכה הזאת זה לא רק כך צריך לעשות. זה במצוות, ההדגשה היא מה לעשות, תגיד לי מה לעשות. זה מרכבה, מה עושים? התורה היא לא מה לעשות רק, אלא התורה היא מה הוא, איך הוא חושב, איך הוא היה רוצה שנתנהג. זאת אומרת, זה הוא, זה מה הלך רוח שלו. אדם שלומד הרבה תורה, באיזשהו שלב הוא צריך להתחיל לחשוב בצורה תורנית, לא רק להגיד, אוקיי, תגיד לי מה לעשות. לא, מה המחשבות האלוקיות, איך יהודי חושב? זה נקודה עמוקה יותר. נקודה שלישית בתורה, שהתורה היא, כשאדם לומד תורה, אז החיבור שלו לאלוקות הוא הרבה יותר מאשר בעולמות העליונים. כי החיבור על ידי לימוד התורה הוא חיבור כזה, שבעולמות העליונים מה שמשיגים זה רק השגה של ההערה מהאלוקות, זה לא האלוקות בעצמה. אבל השגה של התורה כאן בעולם היא השגה של החוכמה האלוקית, איך שהיא בשיא התארה שלה. רגע, למה אפשר לומר שמלאכים לומדים גם תורה? לא, המלאכים, הם יכול להיות שהם גם לומדים, אבל אין להם את התורה הפרקטית כמו שיש לנו. כי התורה שלנו משלבת את המעשה בתוך התורה. היא משלבת את הרצון. אמרנו קודם שיש המצוות עם רצונו של אלוקים. הרצון של אלוקים משולב בתוך התורה, באמצעות המצוות שהתורה מצווה אותה. זאת אומרת, שהתורה היא לא רק חוכמה תיאורטית של אלוקים, אלא היא החוכמה הפרקטית, היא החוכמה בעולם שבו הרצון של אלוקים יכול לבוא לידי מימוש. ולכן, התורה שאדם לומד כאן בעולם, החיבור שלו לאלוקות הוא הרבה יותר חזק מאשר תורה שלומדים בעולמות אחרים. יש איזה פסוק שאומרים, כולם בחוכמה עשית, שכל הנבראים, כל הנבראים, גם העליונים, אני מדבר, המלאכים, הנשמות, הכל הכל, זה נעלה מאוד, אבל לעומת החוכמה האלוקית זה כמו עשייה. כולם בחוכמה עשית, זה הכל כמו עשייה גשמית, כי אין להם ערך לעומת החוכמה של אלוקים. מידת החוכמה, שאדם, וכשאדם לומד תורה, הוא מתחבר למידה הזאת, לחוכמתו של אלוקים. אוקיי, אז לפי זה יוצא, שהייחוד שיש לאדם עם תורה, הוא ייחוד הרבה הרבה יותר נעלה מאשר ייחוד עם מצוות. כמובן, צריך את שניהם, אפשר לוותר על אחד מהם. אבל כשאדם מקיים מצוות, הוא מתחבר לרצונו של הקדוש ברוך הוא, לפנימיות רצונו של אלוקים, לאיברים של המלך. כשאדם לומד תורה, הוא מתחבר למלך בעצמו. הוא לא נהיה מרכבה ללוקות. מרכבה, מה שמודגש במרכבה זה שיש את המרכבה ויש את הרוכב. זה שני מציאויות שונות, כביכול. בתורה, זה לא מרכבה, תורה זה הוא בעצמו. האלוקות בעצמה. תניה גוף אלוקי. אוקיי. אז זה, באופן כללי, זה התורה והמצוות, כמו שהזוהר מתאר. התורה ואלוקים דבר אחד. המצוות הם איברים של המלך. אוקיי. עכשיו, מה המקום של עבירות? זאת אומרת, מצוות הבנו, והתורה הבנו. מה זה עבירות? מה זה חטאים? אז כמו שדיברנו בפרק הקודם, בנוגע לרוע באופן כללי, לקליפות, נקרא, וכוחות התאומה, כך גם בנוגע לעבירות. עבירות, השורש שלהם הוא מאותם קליפות. ולכן כשאדם מבצע עבירה מסוים, דבר שהוא איסור, באותו רגע הוא מתחבר לאותם קליפות, הוא מתחבר לאותם כוחות התאומה, וכמו שלמדנו, הוא באמת מתנתק מהאלוקות. זאת אומרת, השם, אלוקים, קבע דבר כזה, שכשאדם יעשה משהו מסוים שהוא שלילי, שהוא לא טוב, לפי הגדרות שלו, הוא מתנתק ממנו. או, אז באיזה עבירה הוא מתנתק ובאיזה הוא לא מתנתק? התשובה היא שבכל העבירות האדם מתנתק בצורה שווה. כי אם אתה מחובר לקליפה, לכוחות התאומה, אתה כבר לא נמצא בצד של הקדושה, אתה לא נמצא בצד הנכון. אז התנתקת. אם התנתקת, אתה כבר מחוץ למשחק. עכשיו, מה זאת אומרת שאדם מחוץ למשחק? לא רק ש... לא שאומרים לאדם, עשית משהו לא טוב, אוקיי, אז זה לא טוב. לא, זה לא רק לא טוב. אתה באמצעות העבירה הזאת נהיית אפילו יותר גרוע מדברים ניטרליים בעולם. הרי יש איזשהו היררכיה, יש איזשהו גלגל, לא גלגל, איך זה נקרא, שרשרת המזון כזאת, כן? בעולם יש את הדומם, את המעליו יש את הצומח, יש את עולם החי, עולם המדבר, יש הבן אדם שהוא כביכול נזר הבריאה, יציר הבריאה. ואז אומרים, מה היחס בין אדם לבין יתוש קטן? אז ברור שהאדם הוא יותר נעלה והוא יותר שכלי, והיתוש זה בסך הכל איזושהי בריאה נחותה כביכול. אומרים לאדם, אתה יודע, בבריאת העולם האדם נברא אחרון, נברא אחרי היתוש, למה הוא נברא אחרון? אומרים לו, גם אם אתה לא מתנהג כמו שאדם צריך להתנהג, אז אפילו היתוש קדם לך. אפילו היתוש הוא יותר חשוב ממך. עכשיו, למה באמת יתוש יותר חשוב מאדם? זה לא סתם מליצה, זה לא סתם בשביל להסתלבט על האדם. אלא זה באמת ככה. זה באמת ככה שהאדם נהיה יותר נמוך מהיתוש. למה? כי היתוש בסך הכל עושה מה שרוצים ממנו. רוצים שהוא יהיה יתוש, אז הוא מממש את תכלית הכוונה שלו באמצעות זה שהוא יתוש. כשאדם עושה משהו לא טוב, עושה חטאים, עושה עבירות, הוא לא רק לא עושה מה שצריך, הוא מתנתק מהשורש שלו, מתנתק מהמקור שלו. בשלב הזה הוא יותר גרוע מיתוש, כי היתוש לא עשה לאף אחד שום דבר רע. אומרים לפעמים כשאדם מתנהג לא טוב, הוא לא יבא מה. אז פעם מישהו אמר, מי אמר שהיא הבהמה, זה כללה לאדם. זה כללה, זה גנאי לבהמה. שאומרים, למה אתה אומר לו, היא הבהמה? הבהמה עשתה מה שצריך. האדם עשה לא מה שצריך. אז מה שאומרים, כשאומרים לאדם, היא הבהמה, הכוונה היא, הבהמה מתנגד יותר טוב ממך. אפילו היתוש קדם לך. ולכן, אדם שעובר עבירה, כל עבירה שהיא, מתנתק באופן מוחלט באותו רגע בשעת העבירה, מהקדושה, מהאלוקות, ומתחבר לכוחות של הקליפה, לחיצוניות וכו'. מה גורם לאדם לעשות דבר כזה? הרי אמרנו גם בפרקים הקודמים, שאדם לא רוצה להתנתק מאלוקות, אז מה פתאום הוא מתנתק? למה הוא מתנתק? התשובה היא שיש מושג שנקרא רוח שטות. יש כלל כזה שנקרא, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? רוח שטות זה כינוי לתחושה שהאדם מרגיש לא קרה כלום. מכירים את התחושה הזאת? בסדר, אני התנתקתי, אני, איך אומרים, תכף אשוב. אני עשיתי משהו לא טוב, אבל בגדול אני בעניין, אני בסדר, אני לא נגד אף אחד, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להיות בסדר גמור. עכשיו, הרצון הזה הוא רצון טוב, אבל בסופו של דבר, מה שנגרם זה התנתקות מוחלטת. תמיד אפשר לאחות קרעים, תמיד אפשר לשנות ולתקן ולחזור בתשובה, אבל עצם הניתוק, זה ניתוק בכל הכוח שלו. עכשיו, זה מוביל אותנו לשאלה מאוד מעניינת. אתה אומר לי שכל עבירה היא מנתקת את האדם בצורה שווה. אם כל עבירה מנתקת בצורה שווה, אז פה תסביר לי, כבוד הרב, איך יכול להיות שיש הבדלים בין עבירות. יש עבירה שצריך להביא עליה קורבן כזה. יש עבירה שצריך לעשות עליה תשובה כזו וכזו. או לא תשובה. יש עבירות שהעונש שלהם הוא יהיה עונש מוות. יש עבירות שהעונש שלהם הוא בסדר, תביא משהו קטן. כאילו אין עונש רציני. יותר מזה, כתוב שפיקוח נפש דוחה את כל התורה. אין מקום לעבירות, אבל מה כתוב? שפיקוח נפש דוחה את כל התורה חוץ משלוש עבירות שעליהן אין פיקוח נפש. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז רגע, אם כל עבירה זה התנתקות, אז למה פיקוח נפש דוחה את כל עבירה? ומצד שני, אם אתה אומר שהוא דוחה כל עבירה, אז למה עבודה זרה לא? למה שבת נגיד כן? למה שבת דוחים ועבודה זרה לא? אז רגע, אז עבודה זרה יותר... העבירה של עבודה זרה היא יותר גרועה משבת? זה לא מדויק. לא מדויק בכלל. כי יש עבירות שלגבי שבת, אדם, נחשב לאדם כעבירה חמורה, ולגבי עבודה זרה עליו דווקא. למשל, אם רוצים לאכול משחיטה של מישהו, מישהו צריך להיות שוחט. אז אם מישהו יש לו איזשהו קושי בשמירת שבת, אז ההלכה תהיה שונה, לעומת זאת, אם בן אדם יש לו קושי בעבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות, דוגמה שאפשר להעמיק בה, אבל לא כאן המקום להעמיק בה. הרעיון הוא שיש הבדלים. יש הבדלים, יש מצווה כזאת, יש עבירה כזאת, ויש עבירה כזאת, יש שבת, ויש עבודה זרה, ויש לשון הרע. כל אחד יש לו את העונש שלו ואת הסוג שלו. אז רגע, אמרת לי שההתנתקות היא שווה, ופתאום עכשיו אתה אומר לי שיש הבדלים. בעל התניא עונה על זה תשובה מבריקה. הוא אומר, דבר ראשון, לפני העבירה אין שום הבדל. שום הבדל. אין הבדל בין שבת בין עבודה זרה לבין לשון הרע. כולם אותו דבר. אבל אחרי שאדם ביצע, כאן כבר מתחיל תהליך של כפרה. זאת אומרת, אתה רוצה לחפר, אתה רוצה לנקות. כפרה זה מלשון ניקיון. אדם רוצה לנקות את הלכלוך שנדבק בו באמצעות העבירה. או, הניקיון שונה. כי פה הלכלוך הוא גדול יותר. בוא נגיד ככה, אדם הולך ברחוב, ופתאום מן השמיים... נופלים עליו כל מיני לכלוכים של ציפורים. תלכלך החולצה. עכשיו, החולצה הלכה, הוא לא יכול להסתובב ככה, הוא לא יכול להגיע למשרד, הוא חוזר הביתה להחליף חולצה. אבל כאן, כשהוא חוזר הביתה, עכשיו אומרים לו, תשמע, אם אתה רוצה כביסה, אם זה חולצה לבנה, אז אתה צריך לעשות איזה כביסה לבנה, לשים איזה חומרים כאלה וכאלה, מרקח כזה, כל מיני סוגים. אם זה חולצה שהיא צבעונית, שים איזה בכביסה צבעונית. אז אומר, רגע, אבל החלפת החולצה, הייתי צריך לעשות בכל החולצות. למה עכשיו זה כביסה כזאת? כי זה לפי הלכלוך. אם הלכלוך הוא היה חזק, אם נפל עליך, אם זה ציפור קטנה שעברה מעליך, בסדר, אבל איך אומרים, מזל שאלוקים לא עשה שפרות יעופו באוויר. כי נפל עליך לכלוך גדול, או פתאום מישהו עברת ליד הכביש, ומישהו עם הרכב נתן לו ככה, נתן לך שפריץ של בוץ מהשלולית, הלכלוך הוא גדול יותר. וכשהלכלוך גדול יותר, צריך ניקיון אחר. אבל זה לא משנה את עצם העובדה שהתלכלכת. והלכלוך הוא, בנמשל אצלנו, הוא הניתוק. כל עבירה ועבירה היא מנתקת את האדם לגמרי. השינוי הוא רק ברמת הניקוי שצריך לעבור. ולכן אומר בעל התניא, אל תנסה להשוות בין מצוות עבירות, להגיד זה חמור יותר, זה קל יותר, זה פחות. לא, אין דבר כזה. כולם באותה רמה, רק שאלוקים גזר, זה נקרא גזרת הכתוב, אלוקים גזר וציווה ופקד, שכך יהיה בעבודה זרה, יהיה כזה סגנון, ועל שלושת העבירות האלה אי אפשר לעבור, כי הן יסודיות יותר, והן מעיקרי היהדות שאי אפשר לוותר עליהן. לכל דבר וכל זמן ועת יש לו את הדבר שלו. אם כך, יוצא מסקנה בינתיים, לפני שנסיים את הפרק הזה, המסקנה היא שהעוצמה של כל עבירה, כמו שדיברנו במצוות, שאמרנו שהמצוות הם מחברים את האדם בצורה הכי נעלית, העבירה היא בדיוק הנגטיב של זה, והעבירה אומרת, הניתוק שיש בכל עבירה ועבירה הוא ניתוק מוחלט, אינסופי. התנתקת, התחברת לקליפות, זהו, אתה כבר שם. כל זה אמור להוביל את האדם למסקנה, אוקיי, רגע, אם הניתוק הוא אינסופי, אז מה ההבדל בעצם בין עבודה? אין הבדל מהותי בין עבודה זרה, בין המרת הדת, לבין לשון הרע, לבין עבירה קטנה יותר, בין שמירת שבת, כל דבר ודבר. אז אם לעצמי יכולתי להגיד, שמע, אני מעדיף שיהרגו אותי ולא יקחו ממני את היהדות שלי, אז מה אני אגיד על כל דבר קטן? צריך לקחת ולהמיר את זה לשם, או איך עושים את זה? איך עושים את התנועה הזאת של ההמרה ממחשבה על דבר אחד, על ניתוק אחד, למחשבה על כל שאר הניתוקים? או, זה כבר איך אומרים בפרק הבא. אז בעזרת השם בינתיים, מהפרק הזה מה ניקח? הפרק הזה ניקח שכשאנחנו סוחבים תיק כבד, בוא נסתכל על היעלומים שבפנים, נסתכל על להיות חלק מהצוות של אלוקים כאן בעולם, וזו זכות גדולה, זכות נפלאה. וכשלומדים תורה, עוד יותר, לא רק שנהיים חלק מהצוות שלו, אלא נהיים הוא בעצמו מתאחדים איתו ברמה הכי עמוקה שיש. אני רוצה לאחל לכולם שנתאחד תמיד באלוקות, ושנתחבר תמיד, שנעשה הרבה מצוות, ושנלמד הרבה תורה, ושלא נתנתק אף פעם, שנהיה תמיד מחוברים. שבינתיים בהצלחה רבה לכולם.